שלום וברוכים הבאים וגם מזל טוב. אנחנו מתחילים השבת את ספר ויקרא. סיימנו את בראשית, סיימנו את שמות, מי שליווה אותנו פה שבוע אחרי שבוע, פוטין מנסה להפריע, ואנחנו כבר מתחילים השבת את ספר ויקרא, פרשת ויקרא. זו גם שבת מיוחדת, קוראים לה שבת זכור. תמיד השבת שלפני חג הפורים מכונה שבת זכור, נוהגים ללכת לבית הכנסת ולשמוע את הפסוקים, זכור את אשר עשה לך המלאק. המלאק הוא אותו המן מהמגילה. אבל אנחנו ברשותכם עם הפנים ממש קדימה, בהכנה לחג הפורים. זה קורה השבוע, נכון? תחפושות, רעשנים, תענית אסתר, קריאת המגילה, כל מה שקורה בפורים מתחיל. ואני חושבת שהדרך אולי הנכונה היא לעשות זום אאוט, להסתכל על חג הפורים רגע מלמעלה, ולשאול מעבר למנהגים, המנהגים הנהדרים, הקפצונים והפיקות והנפצים, זה כבר ילדי ירושלים כבר חודש עם המנהגים האלה, מהן המצוות של פורים? כלומר, מה ארבעת הדברים שכתוב במגילה עצמה, במגילת אסתר, שהם פורים, הם מהווים את היום המיוחד הזה ששמו חג הפורים. ארבע מצוות, במובן מסוים, ארבעה כלי נשק או ארבע תרופות מול בעיות שאנחנו עדיין מתמודדים איתם היום. אז בואו נעשה ככה מדריך מקוצר, ארבעה העניינים בחג הפורים ומול מה הם עוזרים לנו להתמודד גם היום. אני רוצה להודות לרב יוני לוי, שבעצם בנה ככה או הראה לי את המבנה הזה להסתכל בו על מגילת אסתר. נתחיל בעצבות, אוקיי? נראה לי שמושג שלצערנו מוכר לכולנו, או אם לא עצבות ממש, אם לא ממש דיכאון ודכדוך, חוסר שמחה, חוסר סיפוק. מול העצבות מגיעה סעודת הפורים. המצווה הראשונה בפורים היא פשוט לעשות סעודה. משפחה, חברים, לאכול ביחד, לשתות, לשמוח, לשיר, לדבר, לציין את היום הזה בסעודה חגיגית. בפסח יש ליל הסדר, בראש השנה יש סעודת חג. גם בפורים יושבים לסעודת פורים. עכשיו, בעצם מה ליום הזה, לסעודה הזאת, המגילה קוראת משתה ושמחה. כלומר, כתוב, ועשו אותו יום משתה ושמחה. אנחנו היינו מצפים שבימינו היה הרבה יותר קל לשמוח. בסופו של דבר, כל אחד פה יכול להסתכל על סבתא שלו, או על סבתא של סבתא שלו. היא הייתה צריכה ללכת לנהר כדי לחבס, פיזית. תדמיינו, לקחת בגדים מלוכלכים, יש אולי בגד אחד ליום חול, ועוד בגד לכל השבוע, ועוד בגד אחד לשבת, שמייבשים אותו, הולכים לנהר, מחבסים וחוזרים הביתה. היו צריכים לקחת את התרנגולות, לצוד אותן בכלל, ללכת לשוחט ולשחוט אותן. היו צריכים לסחוב בלוקים של קרח, והיו צריכים לעבוד קשה, להציט את האש. אז היינו מצפים שאנחנו, שכבר באמת לא יודעים בכלל על מה מדובר, היינו הרבה יותר שמחים. בין המיקרו למכונית, בין המחשב לוואטסאפ, בין המעלית לבין, הכל הרבה יותר פשוט. ועדיין האנושות לא בטוח שיותר שמחה ומסופקת היום ושלווה מאשר היא הייתה פעם. המגילה מנסה לכוון אותנו לשמחה פשוטה, שמחה נכונה גם בימינו, באמצעות סעודה. אנחנו כבר מכירים טוב את ההגדרה משפחה גרעינית מימי הקורונה, זאת ההזדמנות לחזור. משפחה גרעינית, אולי קצת יותר, משפחה קצת יותר גדולה, חברים, שכנים, קהילה, אבל משהו שהוא בסופו של דבר די אינטימי, סעודת חג. המודל, אגב, זה מעניין, המגילה מסתיימת בסעודת פורים, בזה שאסתר ומרדכי קובעים לנו את החג הזה לדורות. בהתחלה זה מעניין, היה את אירוע הפורים, ואז הם באים ואומרים, סליחה, כל שנה צריך לציין את השמחה. כי אחרת זה תהיה איזה אפיזודה אחת פעמית בהיסטוריה, גמרנו, ניצחנו וזהו. ופה בעצם בסוף המגילה אומרים, המגילה הזאת הולכת להפוך לאירוע שנתי. איך? קודם כל בסעודת פורים, עוד מעט נראה מה עוד. אבל הסעודה הזאת מתקנת את הסעודה של תחילת המגילה. בעצם המשתה הגדול הזה שפותח את המגילה, הוא הכי הכי מנוגד, הוא הכי אנטיתזה לשמחה הפשוטה שאסתר ומרדכי מנחילים לנו בסוף המגילה. אנחנו הרבה פעמים אולי יכולים להתבלבל, רגע, מה הכיוון לשמחה? משהו פשוט, משפחתי, לשמוח במה שיש, או המודל לשמחה לצערנו של המסיבה של תחילת המגילה. נראה פסוק או שניים שמתארים את אותו משתה, בהראותו, זה המשתה של אחשוורוש, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. אחשוורוש במשתה של שופוני, ובמובן מסוים, אנחנו מדברים היום המון על מעמד האישה, יום האישה הבינלאומי השבוע. אפשר אולי להגיד שזה מוקדש לאסתר המלכה. יום האישה הבינלאומי זה בהחלט גם היום שלה, אפרופו נשים מנהיגות באמת. ואנחנו יכולים מדברים הרבה על החפצה, על היחס לאישה כאל חפץ, כאל אובייקט. ואני חושבת שאותה מסיבה שעם אלכוהול ועם החצנה ועם שמחה כאילו מזויפת, כולם צריכים לשמוח בשמחת המלך אחשוורוש. נו, כמה נתינים באמת סמכו שם. שוב, זה מנוגד לאותה סעודת פורים שמחה ופשוטה של סוף המגילה. לצערנו, הרבה מאוד פעמים, הסגנון הזה מוביל להחפצה ממש, אפרופו מעמד האישה, אחד המשפטים הנוקבים במגילה, אחשוורוש משתכר לגמרי, ואז הוא מבקש, שימו לב, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות. להביא את המלכה, למה? כי עוד חפץ. להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. יש פה אירוע של, הייתי אומרת, שמחת תחילת המגילה מול שמחת סוף המגילה. שמחה חיצונית מול שמחה פנימית, שמחה המונית מול שמחה יותר פרטית ואישית, ואנחנו מתחילים עם סעודת הפורים. אפשר, אם תרצו, תקראו לזה מהפכה של שמחה. זה ממש מה שרואים לאורך המגילה. הדרך של אסתר ומרדכי היא דרך אחרת. אוקיי, מצווה ראשונה של חג הפורים. מה עוד מרכיב את חג הפורים? משלוחי מנות. מול הבדידות, מול הניכור, מול האדישות האנושית, מגיעה מצווה שהיא כאילו פשוטה, נו מה, אני מקבל את פתק הזה מהגן, מהבית ספר, להביא שלושה משלוחי מנות, כל אחד, ותמיד יש את האי נעימות, איך כל הכיתה תביא לכל הכיתה, אז עושים הגרלה, ומי יביא למורה, ואז אוספים כסף, ואז זה כאילו יאללה, משלוחי מנות כזה, משהו של הגן. יש פה משהו מהפכני. הפורמט, המצווה של משלוחי מנות, אני חושבת שככל שהאנושות מתקדמת, זה ממש להיות פרטיזן, לתת משלוח מנות, להיות לוחם חירות. זה להיות אדם שממש מורד בתפיסות המקובלות, ולהתעקש על קשר אנושי אמיתי, אמיתי. ומשלוח מנות, כך אומרת לנו המגילה, ומשלוח מנות איש לרעהו. עשינו כבר סעודת פורים, נכון? היינו במעגל המשפחתי הקטן, ועשו אותו משתה ושמחה, יום משתה ושמחה, סעודת פורים קטנה. אנחנו קצת יוצאים מזה אל החברים, אל השכנים. משלוח מנות איש לרעהו. משלוח מנות זה אומר שאתה שולח לאדם אחר, שני פריטים של אוכל, מנות, לפחות שתי מנות, אפשר גם להשתגע, אפשר גם יותר. אבל אתה עושה פה, אני רוצה לשים דגש לא על המילים משלוח מנות, על המילים איש לרעהו. זאת אומרת שיש פה אדם ויש לו רע. יש רעים, יש רעות בעולם הזה, כן? שיר הרעות, אם תרצו. מה מצריך משלוח מנות? בעולם שהופך ליותר ויותר דיגיטלי, ויותר ויותר מקוון, וזה בסדר גמור, אנחנו בעד הקדמה בהקשרים האלה, שיהיה יותר קל ויותר נגיש, והכל יהיה סרוק ומהיר ומרחוק, ושאפליקציה יעשו הכל בשבילנו. רגע, עד למילים איש לרעהו. אנחנו רוצים לשמר קשר אנושי. אנחנו רוצים לדעת מי יש שכן בבניין שלנו. ושימו לב איך החגים מכריחים אותנו במרכאות לעשות את זה. הפעם האחרונה שזה קרה לי, חנוכה. אני מודה, אני ממש לא מכירה את כל השכנים, בבניין, ברחוב, בשכונה. אתה יוצא עם החנוכיה, אם זה לחלון, אם זה לכניסה לבניין, אתה כבר שומע את השכן מזייף מעוז צור, אתה מכיר יותר, חנוכיה כאילו מכריחה אותך לצאת רגע, ואותו דבר משלוח מנות. תדפוק לו לדלת. כן, בקומה שלך, קומה למטה. בפרט אם אתה לא כך זוכר מי הוא ומה הוא. איפה המהפכנות פה? לבוא היום ולהגיד, אוקיי, אני יוצא מהבית, אני חושב על הזולת, אני אורז כמה ממתקים או דברי מאכל, יש היום משלוחי מנות מושקעים יותר או פחות, זה לא משנה, העיקר הכוונה, אבל אני חושב מה הוא יאהב. אני כותב הקדשה מסוימת, אני חושב עליו וכותב, אני אורז את זה, אני יוצא מהבית, אני יודע כתובת, לא כתובת אימייל, כתובת. אני דופק על דלת, היא נפתחת ואני נותן משלוח מנות. אם עכשיו אתם קצת צוחקים עליי, חכו 10 שנים ותראו איך המצווה הזאת היא מהפכנית. איך ילדים, זה יהיה הקשר האנושי שלהם אל הזולת. משלוח מנות איש לרעהו, זה אומר, אנחנו לא מוותרים על הקשר האנושי. והאנושות, מה לעשות? התחלנו בעצבות, ובהחלט, אנחנו לא מהדורות השמחים שיש, תמיד רואים את הסטטיסטיקות האלה, כמה הרשתות מעוררות קנאה ותוגה, ומין אגמומיות כזאת, וזה מאוד מחובר גם לנושא הבדידות. ומשלוח מנות איש לרעהו, זה הזמן לנתק את לנפץ את הבדידות הזאת. אנחנו יודעים שבבריטניה שרה לענייני בדידות מונתה, כיוון שזו אחת הבעיות בממלכה, כבר לפני כמה שנים מונתה שרה לענייני בדידות. אחת הבעיות היא חוסר הקשר האנושי. מבוגרים שילדיהם ונכדיהם לא מגיעים אליהם. אני אגיד משהו, לא, ישראל היא חברה הרבה יותר סולידרית וחברתית וקהילתית, ועדיין, בעיקר בזמן הקורונה, כל הזמן היו מדווחים ארגוני הצלה, ארגוני החירום, מדה, הצלה, זקה, שהם היו דופקים בדלתות של קשישים עריריים ומוצאים אותם לצערנו כמה ימים אחרי שהם נפטרו, ואף אחד לא יודע. והייתה עלייה תלולה בשנתיים האחרונות במספר המקרים האלה, בגלל הקורונה, בגלל ההסתגרות, אז זו הזדמנות באמת לחזור, לדפוק את דלתות אנשים שלא ראינו אולי כמעט שנתיים, משלוח מנות איש לרעהו. אנחנו נלחמים על הקשר האנושי. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים למעגל השלישי. התחלנו במשפחה, נורא נחמד לשבת לסעודה משפחתית בכיף, מעגל ראשון. הרחבתי קצת את המעגל לשכן, לשכנה, משלוח מנות, איש לרעהו, לחברים, למורים של הילדים, איש לרעהו. עכשיו יש מעגל שלישי, שהוא מתנות לאביונים. מול האנוכיות, מול האגואיזם, יש פה מצווה שאולי גם פחות מקיימים אותה. משלוח מנות זה ככה, יאללה, בכיף. מתנות לאביונים זה אחת מהמצוות ממש של היום. צריך לתת אוכל למי שאין לו. כמובן שהיום לא תמיד אנחנו מכירים אביון סביבנו, אז אנחנו גם יכולים לעשות את זה דרך עמותות, תבדקו שזה ארגונים שאתם סומכים עליהם, שבאמת נותנים לעניים אמיתיים, קוראים לזה עניים הגונים בהלכה, שהכסף לא ילך לכל מיני פייק ולכל מיני אחוזים ותיווחים, כי יש גם אחרים בתחום הזה. אבל מתנות לאביונים זה אומר, אני יוצא מעצמי, הכסף שיש לי הוא לא רק שלי, אני מסוגל לראות את הזולת, אני לא רק במעגל של המשפחה ושל החברים, אני במעגל של מי שאין לו, ואני זוכר אותו בפורים, אבל לא, לאורך כל השנה. הרמב״ם כותב שזה הרבה יותר חשוב מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. אומר הרמב״ם כך, מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים, מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעב. עד עכשיו היה לנו סעודה ומשלוח מנות. אומר הרמב״ם, יותר חשוב זה העניין השלישי, נכון? סעודת פורים מקסים, משלוח מנות לחבר'ה, אחלה. בזה אתה צריך להרבות עוד יותר. כאילו אם אתה משקיע כסף על זה ועל זה, בזה תשקיע יותר. שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה. דומה לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, שהוא ככה אבי האלמנות והיתומים וכו'. אנחנו בעצם יוצאים מעצמנו אל עבר זה שאין לו. אני חושבת שזה סוג של הצדקה, מצוות הצדקה כל השנה. אבל בפרט בפורים, מתנות לאביונים, זה לא כיף, בוא, עבדת על הכסף הזה. זה ממש לא כיף, אפילו אם אתה הולך לאיזה ארגון, לשים פרטי אשראי ויאללה, אשר. הלו, עבדתי קשה, זה שלי, יש בכולנו משהו רכושני כזה. אצל תינוק ממש רואים את זה, איך הוא נולד, סליחה, אבל אגואיסט. נורא מתוק, נורא מחמוד, אבל תינוק זה היצור במחילה. הכי אגואיסט שיש, 2 בלילה, נפל המוצץ, או הוא רעב, או צמא, או צריך להחליף לו חיתול. הפספוס הזה בין החודש, ירים צרכות, ויעיר את כל הבניין. נכון? הוא לא מבין שהוא מאיר את אבא, את אמא, את השכנים. אין לו הבנה שהוא עכשיו מפריע. אני במרכז, אני, ואני עם הידיים הקפוצות ככה, ורק אני, ואם נפל המוצץ, עכשיו כל הבניין יקום, עד שכבודו יהיה מרוצה. ברוך השם הם גדלים, הם מתבגרים. אני חושבת בגיל 2 רואים קצת עולם. אני מכירה אנשים שעוד במצב הזה, אבל נעזוב את זה. רובנו גדלים עם הזמן, ומתפתחים ורואים את הזולת, ורואים את האחר, ורואים את האביון, ורואים את מי שאין לו. עכשיו, יש הגדרה נורא נורא יפה אצל פרשננו, שאביון זה לא תמיד רק מי שאין לו כסף. יש סוגים של אביונות, יש סוגים של עוני. חז"ל מסבירים לנו, למשל, נכון, יש קו העוני, מי מתחתיו, מי מעליו? הם אומרים משפט מעניין, אין אביון אלא בדעת. אין אני אלא בדעת. כלומר, עוני זה יכול להיות גם עוני רוחני, לא רק עוני גשמי. אדם יכול להיות מאוד עשיר, אבל יש לו עוני בידע על עצמו, על מורשתו. הוא לא יודע כלום. הוא עני כי אין לו מספיק שכל. תלמד אותו, דבר איתו, תסביר לו מה חשוב בחיים האלה. תעלה אותו מעל לקו העוני, הוא יכול להיות מיליונר, אבל הוא מתחת לקו העוני כשאין אני אלא בדעת. יש הרבה סוגים של נזקקים. יש נזקקים שצריכים בכלל חיבוק ותשומת לב ואהבה, לאו דווקא כסף. הם צריכים שנעזור להם במשהו, לאו דווקא נשפוך עליהם. הכי קל לפעמים זה לתת כסף, מאשר לתת זמן, לתת תשומת לב, לתת מחשבה. פליטים שמגיעים עכשיו, אני מכירה משפחות שחיו באוקראינה במשך שנים, והם היו מהצד החזק, מהצד הנותן. שליחי חב"ד, ראשי מוסדות, ארגונים, שליחים של המדינה, היו שם בצורה מאוד מאוד עם ביטחון עצמי. הם נמצאים פה עכשיו בארץ, בלי בגד לגופם. אני מכירה משפחה כזאת, שיצאו השבוע לקנות גופיות לילדים ונעליים וכלום. הם הגיעו עם בגד לגופם, פליטים. עשו מסלול של 50 שעות בכל אירופה, פחות או יותר. ברוך השם, הגיעו בשלום לנתב"ג, וצריכים לבנות פה מחדש. הם יחזרו, מישהו ישלם להם משכורת בחודש הבא. איפה הם גרים בכלל? הם ישראלים, הם אוקראינים, הכל נשאר מאחור. הם אי פעם יראו את זה בכלל. אלה לא עניים רגילים. הם לא רגילים לחוויה כזאת, אבל הם חווים אותה עכשיו. שלא לדבר על באמת אין מיליונים של פליטים אוקראינים שאין להם את ישראל לברוח אליה, לא יהודים, לא ישראלים, שמסתובבים ברחבי אירופה ולא יודעים לאן הם. יש כל מיני סוגים של עוני. אני רוצה להראות דוגמאות, אפרופו, אני חושבת שיש לנו הזדמנות מדהימה לצאת מעצמנו מול הסיפור של רוסיה-אוקראינה, כל אחד יכול לעזור במשהו. אני רוצה להראות דוגמאות לסוג של מתנות לאביונים כאלה, של יציאה מעצמי אל עבר הזולת. הקטע הראשון שנראה צולם כבר לפני שבוע ומשהו, בכניסה לבית היתומים באודסה, בית יתומים שיש בו משפחה של חב"ד, הייתה שעת כושר להוציא משם את הילדים. הרב אברהם וולף מנופף להם לשלום, רעייתו חיה מדברת, והם נפרדים מהילדים כשהם בעצם נשארים מאחור וממשיכים לשנע ולהוציא קבוצות. יש פה מנהיגות, יש פה אכפתיות כלפי הזולת, יש פה אפילו מסירות נפש. בואו נראה את הרגעים האלה שבהם הם נפרדים מילדי בית היתומים בלי לדעת מתי הם ייפגשו שוב, האם הם יחזרו אי פעם לבית היתומים הזה ומה יעלה בגורל כולם. אודסה, לפני כשבוע, הנה.
יום רביעי בוקר. האוטובוסים, הילדים היתומים, יוצאים לדרך. השם יעזור שתהיה להם דרך צלחה. אמן.
תהיה להם דרך צלחה. הילדים האלה עברו את הגבול למולדובה, עכשיו הם בגרמניה, ואנחנו מפה גם מאחלים להם ולעוד מיליונים בעצם עתיד טוב יותר. אנחנו רואים פה אנשים, אבל אני חושבת על רקע הרשע והתוקפנות והאלימות הרוסית, סליחה, אפילו על רקע הפרימיטיביות הזאת. כלומר, אנחנו כבר חשבנו שאנחנו מעידן גלובלי, פגסוס, ככה מלחמות מנהלות, פתאום טנקים שועטים ברחובות רוסיה, טילים, פצצות, שדה קרב שחשבנו שכבר כאילו פרימיטיבי ועבר מן העולם. ומול המציאות באמת האיומה הזאת, מדינה מול מדינה, באמצע אירופה, אני חושבת שמול הרשע הזה גם נחשף המון המון טוב. היכולת שלנו לבחור בטוב, לקדם את הטוב. איך אמרה לי שליחת חב"ד שראיינתי, כשפוטין מפציץ את העולם ככה, אנחנו צריכים להפציץ את העולם בחסד, בטוב, בהתנדבות, וזה מה שרבים עושים. בימים הראשונים, לפני שנהיה נועל מסודר, איך מקבלים אותם בנתב"ג, וכל השרים כבר התחילו להגיע, בימים הראשונים הגיעו הטיסות הראשונות, והתחילו לרוץ ברשת התלונות, על יחס לא כל כך טוב, מגיעים פליטים מסכנים, אחים ואחיות שלנו, בלגן, קבלת פנים לא נעימה, אף אחד לא מחכה להם, זורקים אותם ככה בלי... אז נוער מירושלים ונוער מלוד, התארגן, בדק מתי מגיעה הטיסה הבאה. הווידאו שנראה כעת צולם ב-2:30 בלילה, אבל לא רואים את זה בערנות. הם הביאו פינוקים וממתקים ושתייה, ובעיקר רוח ודגלים וריקודים, וככה הם חיכו לאחים ולאחיות שלנו, אפרופו מתנות לאביונים ולצאת מעצמך, אז אפשר ב-2:30 בלילה לצאת מהמיטה עם כל מה שמספרים על הנוער שלנו, ולעשות את הדבר הבא. וואו, נחזור למגילה. התחלנו, אתם זוכרים, בזה שאנחנו עושים סעודת פורים מול העצבות בימינו, מול הדכדוך. אנחנו רוצים מודל לשמחה פשוטה, שמחה במה שיש, במשפחה, באוכל, בזה שאנחנו זוכים. הנה, שוב, לא מובן מאליו. מישהי אמרה לי השבוע, התחלתי לסדר לפסח, והשנה זה מקבל כזאת משמעות, זה שיש לי בגדים בארון הבגדים לסדר, וזה שיש לי אוכל במטבח. מי חשב שדברים כמו חשמל ומים ומזון בסיסי יהפכו למותרות? מי דמיין מציאות כזאת ב-2022, בתשפ"ב? אז זאת השמחה הפשוטה, התחלנו בזה שיש לנו סעודת פורים פשוטה מול העצפות. המשכנו אל, כמובן, המשלוח המנות, מול הניקור, מול הזרות, לדפוק בדלת של השכן, לדעת מי הוא, והמשכנו למעגל השלישי, מתנות לאביונים. אנחנו רוצים לצאת מעצמנו לעבר הזולת, לתת למי שאין בו, שאין לו, ויש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה. אבל יש עוד מצווה רביעית בחג הפורים, וזאת המצווה שנקראת קריאת מגילה, או מקרא מגילה. קריאת מגילת אסתר נעשית פעמיים, גם בלילה, גם ביום, גם ביום, בלילה הראשון של פורים, גם למחרת. ואפשר להגיד שזה, אם כל דבר פה היה תרופה או נשק לבעיה אחרת, אז קריאת מגילת אסתר היא באמת התמודדות עם אובדן הזהות, עם הבלבול, עם הבורות ביחס לסיפור שלנו. קודם כל זה מעניין, קוראים את המגילה פעמיים, בלילה וביום, גם כשרע בחיים וחשוך, וגם כשמואר ושמח. אנחנו רוצים לזכור את הסיפור הזה, לוקחים את האיגרת, את הקלף, ככה כמו שצריך, מישהו אחד קורא, אבל כולם מקשיבים היטב, ממש כל מילה. צריך להיות בשקט, להקשיב כל מילה. אני שנים הייתי משחדת את הילדים, כל המשלוחי מנות, הייתי פותחת, רק תהיו בשקט עם כל הבמבה והביסלי והחמצוצים, תנו להקשיב כל מילה למגילה. וזה מעניין, זה בכלל, ימים שבהם הולכים ושומעים טקסטים. בשבת הקרובה, שבת הזאת נקראת שבת זכור, נהוג ללכת לבית הכנסת ולשמוע בה את הפסוקים, זה אם תרצו איזה פרומו למגילה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. עמלק הוא אמן, אותו אמן מהמגילה, מקשיבים לפסוקים האלה, זוכרים את הרשע, את הרוע האנושי, נראה לי שהשנה לא צריך הרבה תזכורות כדי להתמודד עם זה שיש עדיין רוע אנושי ואלימות חסרת פשרות. הרי מה זה עמלק? זה השורש של הרוע ושל האלימות לאורך התורה כולה, גם הגזרה של המן, גם הניסיון שלו להשמיד. ואז בפורים עצמו שומעים את המגילה פעמיים. ואומרים לנו פרשננו, למה, מה, הסיפור הזה בא להזכיר לנו מי אנחנו ומה אנחנו, להזכיר לנו את מרדכי ואת אסתר. בכל דור ודור, יהודים שמעו את זה במרוקו, בספרד, בפולין, בארצות הברית, וגם השנה בישראל. כי צריך לזכור, אמרנו, שבת הזאת קוראים לה שבת זכור, המגילה כולה מזכירה לנו מי אנחנו. ויצא לי השבוע לשמוע סיפור מפיו של נתן שרנסקי, אני חושבת שהוא מאוד מתאים לשבת זכור ולערב פורים. נתן שרנסקי דיבר בירושלים בחגיגת שבע ברכות לזוג שהתחתן. הוא אמר שם דבר מדהים שרק הוא חווה על בשרו ויכול לשתף. הוא נולד בדונייצק באוקראינה. כשהוא היה ילד, הוא אמר, המילה יהודי הייתה מזוהה עם כל מה שרע. היו סביבו אוקראינים, רוסים, זה לא משנה. אבל אם באת להתקבל לאוניברסיטה, אם רצית להתקבל לעבודה, הייתה מילה אחת שהורידה את הסיכוי, יהודי. הוא אמר, לא ידעתי מה זה, כי לא הייתה לו זהות חיובית בקומוניזם. ידעתי רק שזה כמו מחלה, זה שנאה עצמית כזאת, אנטישמיות. כל הזהות שלי מבוססת על זה שיש לי בעיה שנקראת יהודי. לא יודע מה זה. זאת הילדות של שרנסקי באוקראינה. הוא אומר, תראו מה קרה למילה יהודי היום. אני מסתכל על הגבולות, אלפים עומדים שם. יש מילה אחת שמעלה את הסיכוי שלהם לצאת משם. מה המילה הזאת? יהודי. אם זה כתוב עליך, אתה, משרד החוץ ישלוף אותך מפה, וחבד ידחפו אותך מפה, וקהילות שלמות של הג'וינט, וארגונים, והקרן לידידות, ואין סוף בתי חולים מישראל, רק יחפשו לשלוף אותך החוצה ולעזור. יש לך לאן ללכת, יש לך משפחה שלמה שמחכה לך בחוץ. המילה הכי טובה כיום על גבול אוקראינה, זה המילה הזאת יהודי. איזה מהפכה מדהימה בדור הזה, בדימוי ובתפיסה העצמית שלנו, זה חלק משבת זכור, לזכור את העבר, את ההווה ואת העתיד, לנסות לחבר אותם. אנחנו מתקרבים לסיום. ננחת ונעשה סיכום קצר. זה היה באמת מדריך מקוצר, יש עוד הרבה מה לדבר על פורים, אבל מדריך מקוצר מאוד לקראת הפורים הבא עלינו לטובה. אנחנו, הלוואי, שנזכה לסעודת פורים מול העצבות, ולמשלוח מנות איש לרעהו מול הבדידות והניכור. וגם למתנות לאביונים, מול האגואיזם והאנוכיות, וגם מול אובדן הזהות שלנו, לקרוא את מגילת אסתר ולהיזכר בסיפור של כולנו, ובעיקר שנזכה כמו במגילה, ונהפוך הוא, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר כן תהיה לנו, כך אנחנו אומרים, הלוואי עלינו ועל העולם כולו. תודה רבה, פורים שמח, שבת שלום.